ערב טוב לכולם, אנחנו חוזרים ללימוד שלנו אחרי הפסקה ארוכה מאוד 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 בשביל כל מיני סיבות ואנחנו חוזרים אל ספר הכוזרי. אנחנו עדיין במאמר ראשון ובפסקה צדיק ב' שבהוצאת אבן שמואל זה בעמוד למד. בסדר? אחרי שביררנו את משמעות מעמד הר סיני ואת שללת ההגשמה ושאמרנו ששום דבר לא יכול להיות נגד השכל, בסדר? ואמרנו שאנחנו סופר טובים, בא ואומר הכוזרי, הישמר לך חבר לבל תפליג בסיפור שבחיה של סיפור שבחיה סליחה של אומתך ולבעל תשיח דעתך מן הדבר הנודע ברבים. אתה אומר לי שהעם שלך הם כל כך טובים, ומעמד הר סיני וזה, זה הוכחה שהם כל כך טובים? תשמע, אתה מנסה להסתיר משהו שכולם יודעים. דבר המרותם את אלוהם על אף המעמדות האלה. שמוע שמעתי, כי בעצם הימים ההם, עשו להם עגל ויעבדו לו, ולא לאלוה. כזו, אתה אמרת עד עכשיו שאתם היהודים סופר טובים, ואתם מאמיני הייחוד, ואתה אמרת שאנחנו כל כך יותר טובים מהנוצרים, וזה בגלל שאנחנו שוללים את ההגשמה. הנה, אנחנו יודעים שאתם עשיתם חטא העגל.
נקודה נכונה.
נקודה נכונה. עונה על זה החבר, חטא אשר גינוהו הם עצמם מתוך גדולתם, ואין גדול כי אם מי שחטאיו ספורים. בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, קודם כל הם חטאו, אבל זה בגלל שהם היו גדולים, ובית, תשמע, כמה כבר חטאים יש לנו? כמה חטאים יש לנו? אתה יכול לספור. האם הוא עונה על השאלה? לא, הוא לא עונה. אבל הוא כן אומר משהו גדול. הוא אומר, אבל החטא הזה זה בגלל שאנחנו גדולים. אנחנו נצטרך להבין למה. אז אומר לו הכוזרי, אינך אומר כך, כי אם דרך הפרזה ומתוך משוא פנים לעמך, וכי יש לך חטא גדול מזה, ומה מעשה טוב יישאר להם אחר זה. אתה אומר זה שאתם, אין לנו כל כך הרבה חטאים, זה בגלל שאתה, אתה בעד העם שלך, זה נחמד, אבל תשמע, אתה לא עונה לעניין. אין לך חטא יותר גדול מעבודה זרה, לפי דבריך. אז מה אתה אומר? מה יישאר אחרי הדבר הזה? אז באמת עכשיו, החבר צריך להתמודד. בינתיים הוא לא מתמודד עם הסיפור הזה של חטא עגל. עכשיו, הוא צריך ממש להתמודד. וכדי להתמודד, הוא הולך לספר לנו את כל הסיפור. אוקיי? אז בואו נלך על זה. כתר לי זהר והוכיח לך גדולת העם הזה. תן לי זמן, אל תתפרץ בדבריי, ואני אסביר לך מה זה עם ישראל. דרך את העגל אני אסביר לך מה זה עם ישראל. ודי לי בעדות שהעידה התורה, כי אותם בחר האלוה לא לעם ולאומה, מבין כל אומות העולם. וכי העניין האלוהי חל בכל עמונם, עד שנעשו כולם ראויים לשמוע את הדיבור האלוהי. ומהם עברה סגולה זו אל נשיהם, כי גם מהם קמו נביאות. ואילו לפניהם לא חל העניין האלוהי, כי אם על יחידים שעליהם עברה סגולה זו מהאדם הראשון. ובכלל בינתיים לא מדבר על חטא העגל, אתם תראו למה הוא מתחיל מזה, כדי להגיע לחטא העגל. הוא מתחיל ואומר, עם ישראל הוא מיוחד מאוד, כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו. זה דבר ראשון. אשר בחר בנו מכל העמים. יש פה בחירה של עם ישראל. יש רק שאלה אחת. האם כשאתה בוחר משהו, זה כמו כשהקדוש ברוך הוא בוחר משהו. תגידו לי, לא, זה אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, אבל במה זה שונה? כשאני בוחר בין כוס מים לכוס קולה, נגיד אני בחרתי למים, אבל הכוס קולה קיים. אבל כשאני בוחר ואני הקדוש ברוך הוא, אני גם בורא. אין מציאות למה שלא בחרתי בו. אז הקדוש ברוך הוא כשהוא בוחר את עם ישראל, הוא גם בורא את עם ישראל. זאת אומרת שהאומה הזאת נבראה על ידי הקדוש ברוך הוא כדי למלא תפקיד. ומה התפקיד? אז זהו, נכון? אתה צודק? הכוזרי קורא לזה העניין האלוהי. בסדר? לפרסם את העניין האלוהי בעולם. ואז הוא אומר, תראה, מה מיוחד? זה שאצלנו כל האומה היא ראויה לדיבור. כל האומה ראויה לדיבור. כל האומה קיבל את הדיבור במעמד הר סיני. זאת אומרת שאנחנו כולנו הגענו למצב של נבואה. אומר, העניין האלוהי זה התחיל עם אדם, ואדם העביר את זה אחר כך לאנשים מסוימים, וזה הגיע מיחיד ליחיד, עד שבסופו של דבר אנחנו יצרנו אומה שיודעת את השם. אומה שיכולה לקבל את הנבואה.
אז זה מה שמגדיר את העם.
בדיוק, בדיוק, הנבואה. בדיוק. ההגדרה של עם ישראל, אומר פה רבי יהודה הלוי, זה המסוגלות לקבל את דבר השם. כנראה שאם אתה לא יהודי, אתה לא נביא. אז מה תגידו לי?
בילם.
מה עם בילם? ותגיד לי עוד משהו. יוב?
לא, 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 התורה.
מה, עוד נביא מאומות העולם?
כן.
לבן, אבל הוא לא בדיוק מאומות העולם.
לא, טוב.
לא, אבל תגיד משהו אחר. גר.
יש גרים שקיבלו...
גם גר לא יכול, לפי זה, גם גר לא יכול להתנבא, כי הוא לא מעם ישראל. הוא מצטרף, אבל הוא לא נולד מתוך עם ישראל.
אבל הוא לא, הוא גם לא כותב שחייב להיות נולד ב...
למה? הוא אומר ככה, הוא אומר, ומהם עברה סגולה זו אל נשיהם.
הוא מדבר על האומה, אם הוא מצטרף.
האומה, אם אתה... אז זהו, הוא מצטרף לאומה, אבל הוא לא באמת חלק. הוא חלק, אבל בלי להיות חלק. למשל, אין לו נחלה בארץ.
מה זה נחלה?
טריטוריה. טריטורי. אין לו פיסת אדמה בארץ? אין לו.
אבל בגלל שכשחילקנו את
הארץ... אז הנה חילה, אז עכשיו אין לו, מצטרף, אין לו. הוא יכול לזכור דירה וזה, אין לו נחלה.
גם בגלל זה הוא עוזב את...
גם זה הסיבות שלו. אבל יש לנו נביאים שבאו מהגרים, שהם גרים בעצמם. למשל, עובדיה. הנביא עובדיה הוא גר. בסדר? עכשיו, מה התשובה? זה שלא שווה הנבואה בעם ישראל לנבואה של הגרים ולא של הגויים. זה נבואה, זה נבואה וזה נבואה, וזה לא אותה נבואה. לכן, הנבואה הישראלית היא המסוגלות גם שהיא תשרה לא רק על יחידים, אלא על האומה כולה. אוקיי? זה המיוחדות של עם ישראל.
אתה יכול לעשות
את זה? הנבואה, המיוחדות של הנבואה הישראלית, זה שהיא לא שורה רק על יחידים, אלא גם על האומה כולה.
מה הקשר עם עובדיה?
שעובדיה, עובדיה הוא מקבל נבואה שהיא שונה. זה נבואה של יחיד.
הוא לא מדבר עם האומה, עובדיה?
הוא לא מדבר עם האומה, הוא מדבר אל אדום. הוא גר מאדום, והנבואה שלו זה בשביל אדום.
זה לגויים כאילו?
כן. אוקיי? שלא לדבר על בילעם, שהוא נביא של הגויים. אוקיי? טוב. אדם הראשון זכה לסגולה זו. טוב, כי היה שלם בכל, בלא יוצא מן הכלל. טוב, אדם הראשון ברור שהוא היה שלם בכל הכוח לפני החטא, לכן אדם הראשון ברור שיש לו את העניין האלוהי. כי מה פגם אפשר למצוא בשלמות יציר אשר יצא מתחת יד אמן גדול חכם וגדל חוכמה סליחה וכל יכול ונוצר מחומר אשר בחרו אמן זה לשם צורה שרצה בה. זאת אומרת, אדם הראשון הוא פרפקט. בסדר, אין מה להגיד. לשלמות זו לא הייתה מניעה לא מצד מזג זרע אב ודם האם, ולא מצד ההזנה והטיפוח בשנות הינקות והילדות, ולא מצד השפעת האוויר והמים וחבל ארץ. פה רבי יהודה הלוי מדבר בסגנון קצת מיושן לנו, כי זה בכל זאת לפני כמעט 900 שנה, אבל פעם חשבו שהתינוק זה ערבוב של מצד אחד, מה שהוא קורא פה, מזג זרע האב, זרע האב, זה כולם יודעים וזה עדיין נכון, אבל גם חשבו שזה בא מדם האם. לא ידעו שיש ביצית. בסדר? פעם לא ידעו. פעם רק ראו את המחזור. אז ראו את הדם שיוצא מהאם. אז לכן חשבו שההפריה זה הזרע של האבא והדם של האמא. בסדר? לא כל כך משנה. אז הוא אומר, פה אדם הראשון הוא לא היה צריך לכל הדברים האלו. והוא גם לא יכול להתקלקל מזה שכשהוא היה ילד, הוא ראה סדרת טלוויזיה לא מתאימה, וזה מקלקל לו את הנשמה. והוא, זה לא, הוא נולד מבוגר, והכל שלם אצלו. כי האדם הראשון בראו האלוה, בתבנית איש שהגיע לסוף שנות בחרותו, גיל 40, שלם בגופו ובמידותיו. והוא קיבל מעת האלוה את הנפש החיונית בשלמותה, ואת השכל במעלות העליונה האפשרית לאדם, לפי תכונתו האנושית. בסדר, אז אדם הוא שלם, אז אין בעיה, אצלו העניין האלוהי ברור. אבל, מה ההמשך? ואף את הכוח האלוהי שמעל השכל, רצוני לומר, את המדרגה שבהגיעו אליה ידבק האדם באלוה וברוחניים וישיג את אמיתות בתחילת מחשבה, בלא עיון ולימוד, לכן נקרא אדם הראשון אצלנו בן האלוהים. בסדר? אדם הראשון הוא הטופ. בסדר? לכן הוא נקרא אצלנו בן האלוהים. איפה הוא נקרא בן האלוהים? ביראו בני האלוהים את בנות האדם. וירא כי טובות הנה. בסוף פרשת בראשית. מי הם בני האלוהים? הם הצאצאים של האדם הראשון. אוקיי? אז זה אומר שהוא מעביר את התכונה הזאת לבניו. האמת, לא לכל בניו. מי מבין הבנים של אדם הראשון הוא הבן שלו? כי יפת ושם זה של נוח. נכון. זה מסתיים בעת, אבל זה לא יפת. זה
בגט.
בגט. זה בסילב אחד.
שט.
נכון.
תתחוספירי, כבר. תתחוספירי,
כבר.
וואי. יפה. אז שט, נכון. שט, כי נאמר עליו שהוא נברא בצלמו, כדמותו בצלמו. כמו שנאמר על אדם, שהוא נברא בצלם אלוהים. בסדר? אז הוא מעביר את זה לשט, נכון. ושט מעביר את זה לכל מיני אנשים, עד שזה מגיע לאברהם אבינו וכדומה. אוקיי? עד כאן? וכל הדומים לו.
אבל הוא לא אומר לי גם כן להביע שבסופו של דבר הוא לא שלם, כי...
מי?
הוא עשה חטא.
מי? אדם הראשון אחר כך הוא עשה חטא, זה נכון.
אבל פה נגיד, הוא אומר שנגיד השלמות זה אדם הראשון, אבל הוא חטא, אז...
הוא חטא, אבל החטא לא מוריד ממנו את האפשרות לקבל את העניין האלוהי. הרי הוא יכול גם כן לעשות תשובה אחר החטא. ולכן, כל מי שהוא מזרעו, נקראו גם בני האלוהים. ולכן, בני האלוהים זה הצאצאים של שט. אוקיי? לכן, כשכתוב בפסוק, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, אז אני יודע מי זה בני האלוהים. זה הילדים הצאצאים של שט. ומי זה בנות האדם? אם בני האלוהים זה הצאצאים של שט, אז מי זה בנות האדם? זהו, זה הצאצאים של קין. אוקיי? והתורה אומרת שבני האלוהים לקחו את האנשים מבנות האדם. על מי אנחנו מדברים בדיוק? מי זה הצאצא של שט שהתחתן עם צאצאית של קין? לא, אתה מכוון ללמך. אבל למך הוא לקח שתי נשים, אבל אנחנו לא יודעים, הרי למך הוא היה מצאצא של קין. אז זה שהוא לקח את צילה ואת עדה, אנחנו לא יודעים שזה... אבל מישהו אחר. נוח מתחתן עם נעמה, שהיא הבת של למך. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על השושלת של שט, מה מעניין אותם? מעניין אותם החוכמה. איך אני יודע? אני מסתכל על השמות של הילדים. ואם אני מסתכל על השושלת של בני קין, מה שמעניין אותם זה העושר, השירות. לכן, כדי להגיע אל הנבואה הישראלית, צריך חיבור בין חוכמה ואושר, כדי להגיע גם אל הגבורה. כדי שתוכל להיות נביא, צריך להיות חכם, גיבור ועשיר. בסדר? אז הוא אומר, הם כולם באו מאוזן, והנה האדם הראשון הוליד בנים רבים, אך מכולם לא היה ראוי לבוא במקומו כי אם הבל. כי רק זה היה דומה לו. אבל כשנהרגו, כשמי שהרגו קין, אחיו, מתוך קנאה, שמתקנה בו על מעלה זו. הנה, פה הרבי יהודה הלוי גם אומר לך, אבל, לפני שהוא מת, הוא גם היה דומה לאדם הראשון. ועכשיו אתה פתאום מגלה מה הסיבה האמיתית של למה קין הרג אותו. בדיוק, לקבל את דבר השם. שזה חבל, למה זה חבל? כי בסוף הוא קיבל את דבר השם. אז הוא לא צריך להרוג אותו. ניתן לאדם שט תחת הבל, ושט היה דומה לאדם, ולכן נעשה הוא לסגולת האדם וגרעינו. הרי איך קוראים לבן של שט? אנוש. מכאן יוצא האנושות. אוקיי? ושט היה דומה לאדם, ולכן נעשה את סגולת, הוא לסגולת האדם וגרעינו, ואילו שאר הבנים לא היו קיים כקליפות. וסגולת שט היה אנוש בנו, וכך נמשך העניין עד נוח על ידי יחידים שהיו כגרעינים, וכולם דומים לאדם הראשון ונקראים בני האלוהים, וכולם השלמות בגוף ובמידות, באריכות ימים, בחוכמה ובכושר המעשה, ולפי ימי חייהם מונים אנו את השנים מאדם ועד נוח. הם היו שלמים, אותם האנשים. אז מי זה כל אותם האנשים? אז זה שט, אנוש, ואחר כך.
משלח.
זה הרבה אחר כך. יש כל מיני אנשים, חנוך, מעללהל, מתושנח. כן? יש גם למח אחד בסיפור. זה לא אותו למח של השני. קיצור, זה כל השושלת. ואז אתה מגיע לאנשים שמאדם ועד נוח יש 10 דורות. אוקיי? עכשיו אומר הרבי יהודה הלוי שהם היו שלמים בחוכמה, במידות וגם באריכות הימים. כן, כמה הם חיו כולם? מאות בשנים. מתושלח כמה חי? כמה?
930,
969. זכה. בסדר, זה הכי זקן.
יש, זה קצת יוצא משיעור, אבל יש פירוש על למה הוא חיה כזה הרבה?
כי הוא היה מתו שלח. הוא שלח את המוות. היה לו את הדברים שניתן אחר כך להארי פוטר.
כן, נכון.
כדי לשלוח את המוות. כנראה שזה משם. או, איזה גרון. זה היה כלכן זה ענק. הרי נוח הוא הנכד שלו. כן? נוח הוא ניצל מהמבול. הוא גדול. הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהמבול. אבל מתושלח הוא כל כך גדול שכל עוד שהוא חי אין מבול. הוא מציל את כל העולם כולו. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מחכה לא רק שהוא מת, אלא מחכה גם אחרי השיבה של מתושלח כדי להתחיל את המבול. כן, זה בן אדם ענק.
איך אפשר להגיד שאנשים האלו, שלפני שקיבלנו את התורה, הם היו גדולים? אני יודע שמה אתה תגיד, שהם ידעו את התורה כולה בעל פה, בגלל שהם היו ברוח הקודם.
לא, לא.
רק כאילו לתורה בבוקר בשבילם, זה היה להיות גדול. מה הם עשו כדי להיות גדול?
קודם כל...
בפועל, כאילו ממש מעשי.
קודם כל, בפועל, אני יודע למשל על נוח, שהוא המציא את המחרשה ואת ה... את ה... נו, אוח. אוי, נו. אוח, אנחנו אומרים את זה. טוב, קודם כל הוא המציא את המחרשה, וגם...
הוא המציא את המחרשה?
הוא המציא את הכלי הזה שנקרא מחרשה, לשרי. בסדר? ואת הגלגל. המציא את הגלגל. לרו. זה לא רע. בכל זאת.
אמן.
אה? אבל הם היו אנשים ענקיים בזה שהם ידעו לחבר בין שמיים וארץ. זאת אומרת, מבחינתם, כל החיות היה מחובר אל האלוה. זה גדול. עכשיו, יש שאלה אחת שנשאלת, זה, האם זה על באמת? מה שכתוב בתורה, שבאמת הוא חי 969 שנים.
עכשיו יש כמה אנשים שכתבו ומצאו כל מיני פתחונות. כאילו, האם יש אנשים, נגיד, בדור הזה, שנגיד מבחינת אומרים שיכול להיות שזה סיפור, שזה סוג של אנלוגיה כזה שמנסה ללמד אותנו כמה דברים. האם יש אנשים, נגיד, בדור של הכוזרי או קצת אחרי, שכבר לא קיבלו, נגיד, כל מה שיש לנו כיום במדע, שאמרו שלא חייב להיות שזה קרה בפועל כמו שזה כתוב בספר, שכולם חיו בזה, אבל שזה באמת אנלוגיות, וצריך ללמוד מזה וכמה דברים.
פרשנות אזוטרית היא תמיד קיימת, אבל מי שמקבל את דבר השם בתורה כדבר השם בתורה, אז אתה מקבל. בנוסף על כך, מספור השנים די מסתדר מבחינה גם כרונולוגית וגם ארכיאולוגית בסופו של דבר. לא שמצאנו אחד שקוראים לו נוח, אבל התקופה שלפי המספור של התורה מגיע נוח, די מתאים למה שנאמר עליו. אז איכשהו צריך להגיע מאדם ועד נוח מבחינה היסטורית. אז מספור השנים הוא מסתדר. השאלה איך זה יכול להיות באמת שאותם האנשים חיו כל כך הרבה. אז יש שאלה שנשאלת פחות או יותר בתקופה של מתן תורה. זה פחות או יותר בתקופה של מתן תורה, קצת לפני, וזה אנשים שבכלל לא שמעו על מתן תורה. זה שאלה שנמצאת בספר So When, שזה לא באנגלית, זה בסינית. זה ספר של הקיסר הצהוב. הקיסר הצהוב זה אחד...
איזה גזענות.
כן, ככה הוא קורא לעצמו. הקיסר הצהוב זה אחד הקיסרים הראשונים בשושלות סיניות. אחד המלאכים העתיקים ביותר שאנחנו מכירים. בסדר? אז הקיסר הצהוב כותב את הספר סורן, וזה שיחה בינו לבין הרופא שלו. ואחד השאלות שהוא שואל זה איך זה יכול להיות שאבותינו חיו מאות בשנים. וזו השאלה שלנו. מאות בשנים. חיו מאות שנה, 500 שנה, 600 שנה. איך יכול להיות? והתשובה שהרופא נותן לו, זה שהם היו ניזונים מהעיניים, בעוד שאנחנו ניזונים מהפה. הם קיבלו אוכל מהעיניים ולא מהפה, ואתה אוכל מהפה. בגלל זה הם חיו הרבה זמן. קשה, אה? כי אתה אומר, לא היה מושג כזה שבני אדם אכלו מהעיניים. מצד שני, אני קורא ברמב״ם, בסוף היד החזקה, ואני יודע שהכיף האולטימטיבי של הצדיקים לעתיד לבוא, זה יושבים ועטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זאת אומרת, מאיפה הם מקבלים הנאה, אוכל? מהעיניים. רואים את זיו השכינה, מקבלים חיות מזה שהם רואים את השכינה. אז זה מה שאומר פה הקיסר הצהוב, הרופא של הקיסר הצהוב. פעם ידעו לאכול מהעיניים. הוא לא מתרגם את זה בתור פעם אנשים היו מחוברים לחיות האלוהית. הרי מי נותן לך חיות? זה הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה כל כך מחובר אל המקור, יכול להיות שאתה חי מאות שנים. הרי אנחנו חיים 100 שנה בגלל שאנחנו לא מחוברים למקור. בסדר? אוקיי?
תו פרק קר?
קיסר זה לא מוכר.
לא כל כך הבנתי.
אתה מקבל את החיים שלך מהאוכל שאתה אוכל.
מי, אותו מומן את הפרי צדיקים שקיבלו אוכל מזיו השכינה,
אתה יודע? הרי מאיפה אתה מקבל את החיות?
אוקיי,
אם אתה מקבל מהחומר שנמצא על כדור הארץ, אז יש לו תוחלת חיים מסוימת. אבל אם מה שמחיה אותך זה זיו השכינה, זה נצח.
זה בלי סוף.
זה כמעט בלי סוף. אז כשאתה אוכל את זה, אז החיות שלך היא כמעט אינסופית, אז לא בדיוק אינסופית, אבל הרבה 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 זמן. אוקיי? קיצור, אוקיי. וכך היה הדבר גם בדורות אחר, אשר מנוח עד אברהם. אמנם היה בהם מי שלא דבק בו העניין האלוהי. זאת אומרת, מאדם ועד נוח, כל השושלת, עניין האלוהי. כולם. מנוח ועד אברהם, לא כולם. לפעמים זה קופץ דור. בסדר? יש בגנטיקה מה שנקרא גן רסיסי וגן רסיסיבי וגן שהוא דומיננטי. וזה לפעמים לא עובר מאבא לבן. לפעמים זה עובר לנכד. נכון? זה גורם.
כן, בגלל זה אומרים שבדרך כלל תאומים זה לא מדור לדור, זה קופץ דור.
יכול להיות. הנה. אז זה נכון ברמה גנטית פיזית. עכשיו רבי יהודה הלוי הוא לא מדבר מבחינה גנטית, הוא מדבר מבחינה נשמתית. הוא אומר גם מבחינה נשמתית זה יכול להיות. ואז הוא אומר, זה לא תמיד ככה. למשל, כך למשל, תרח. תרח אולם אברהם בנו היה תלמיד לאבי אבי, עבר. גדולה מזאת, הוא הכיר גם את נוח. את אברהם, אבא שלו לא היה משהו. אבל אברהם הוא משהו.
סבא של אברהם
שהיה עבר? זה יותר מסבא של אברהם. הרי אבא של אברהם זה תרח. סבא של אברהם זה נחור. סבא רבא של אברהם זה סירוג. וסבא רבא 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 של אברהם זה ראו. וסבא רבא 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 של אברהם זה פלג. וסבא רבא 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 זה עבר. אז יש עוד כמה דורות בין עבר לבין אברהם, אבל תרח לא קיבל. בסדר? כן, בין נוח לאברהם יש דיסג'נרציון. גדול מזאת הוא הכיר גם את נוח, ואברהם מכיר את נוח. כי עניין האלוהי נמשך אצלם מאבות אבות אל בני בנים. כך היה אברהם, סגולת עבר ותלמידו, ועל כן נקרא עברי. למה אברהם נקרא עברי? כי הוא מצאצא עבר.
למה בחרנו עבר ולא נגיד אנחנו הפליגים בגלל שאנחנו באים מפלג.
נכון, בגלל שעבר הוא הנביא הראשון שמשתמש בנבואה שלו. שהרי הוא קרא לבן שלו פלג, כי אומרת התורה, כי בימיו נפלגה הארץ. כי הוא יודע שבימיו של הבן שלו יהיה מגדל בבל. זהו?
כל השרשרת הם היו נביאים או לא?
לא בטוח שהם כולם היו נביאים, אבל לכולם היה, כמעט כולם, היה דבוק בהם העניין האלוהי. זאת אומרת, היה להם את המסוגלות להיות נביא.
כן,
נקרא עברי. כן. ועבר היה סגולת שם, שהיה סגולת נוח. שכן נפלו לו בירושה ארצות האקלימים הנוחים, שבאמצע עידם נמצא ארץ חמדה, ארץ כנען. היא ארץ הנבואה. עכשיו פה אומר רבי יהודה הלוי משהו עצום. הוא אומר, הנבואה זה לא רק בנשמות מסוימות, זה גם במקום מסוים. אבל מאוד מעניין מה התואר שנותן למקום. הרי ארץ ישראל, איך הוא נקרא פה? לא, ארץ כנען בסדר, אבל זה מקום עם אקלים נעים. מעניין. זה מה שחשוב. אם תראו, ונפלה לו ארץ, איפה זה כתוב? איך זה כתוב? בירושה ארצות האקלימים הנוחים.
מה זאת אומרת אקלימים?
מנת פחות לעבוד במדבר ולקבל יותר את הנבואה.
כי כנראה שכדי שתהיה נבואה צריך הרמוניה, איזון. כשאתה במקום יותר מדי קיצוני במקום אחד, אז אתה לא יכול לקבל נבואה, אתה לא מאוזן בחיים. לא? אך יפת יצא אל הצפון וחם אל הדרום. אוקיי? לאקלימים, אחד קרים מדי, אשכנזים, והשני חמים מדי, ספרדים.
מה אתה עושים?
סתם, סתם שטויות.
עם הקפקזים.
סתם שטויות. זה לא נכון. וסגולת אברהם מבין בניו היה יצחק. ולכן שילח אברהם את כל בניו האחרים מן הארץ המיוחדת ההיא, ארץ כנען, ואותה ייחד ליצחק. וסגולת יצחק היה יעקב, ולכן הורחק עשיו אחיו מן הארץ ההיא, כי יעקב לבדו נמצא ראוי לה. אוקיי? אולם בני יעקב כולם סגולה, כולם יחד ראויים לעניין האלוהי, וזה החידוש. שעד עכשיו זה היה יחיד, 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 ולפעמים יש אחד שהוא לא בפנים. אבל יצא יעקב, זה כולם שייכים לעניין האלוהי. כל השבטים. על זה נאמר, שמה ישראל? השם אלוהינו, השם אחד. מי אמר למי? הבנים של יעקב ליעקב. כי הוא חשב שאולי יש אחד שהוא לא מאמין בהשם אחד. אמרו, לא, תקשיב, ישראל הבא. אצלך השם זה אחד, גם אצלנו. אוקיי? הנה, אולם בני יעקב היו כולם סגולה, כולם יחד ראויים לעניין האלוהי, ולכן היה להם המקום ההוא, המיוחד בהתגלות העניין האלוהי, לנחלה. מאותה שעה התחיל העניין האלוהי, שעד הנה לא היחל אלא על יחידים, שוכן בקרב קיבוץ. והאלוה השגיח על בני יעקב, גם ביותם במצרים. להפכותם ולהרבותם ולגדל את בניהם, כאשר יגדל איש את האילן ששורשו טוב עד הוציאו פרי בשל, בדומה לפרי הראשון שממנו ניטע האילן. למה הקדוש ברוך הוא שמר עלינו במצרים? כי הוא אמר, הנה, סוף סוף הגענו למוצר שרציתי, קיבוץ אנושי, עם שמסוגל לעניין האלוהי, אני לא רוצה שיתקלקל. נכון? יפה, אז עכשיו זה הגיע. אצל אברהם זה עוד לא היה מוכן.
נכון.
אצל אברהם הוא נוטע את הפרי. אבל העץ שיצמח מהפרי הזה עוד לא נוטע, עוד לא נותן פירות.
אבל נגיד, במקרה כזה הוא היה אמור להגיד שכל העם מסוגל להגיד. אפשר לגאול אותם כי הם כולם יכולים לקבל.
נכון, בדיוק. בגלל זה הוא שמר אותם כדי לגאול אותם. אוקיי? רצוני לומר, דאג לגדלם עד אשר ידמו לאבותם. כן, בסוף נהיינו דומים לאברהם. אברהם, יצחק ויעקב וליוסף אחיו ואחיו, והפרי בשל בא במשה. משה הוא הפרי הבשל, ולכן במדרש כתוב שכשמשה עלה לקבל את התורה, אז המלאכים לא רצו, לא הסכימו לתת לו. ואז מה עשה הקדוש ברוך הוא? החליף את הפנים של משה בפנים של אברהם. ואמר, תראו אברהם, אתם מכירים אותו, אכלתם אצלו ארוחת צהריים. איך אתם יכולים לא לקבל אותו? ואז אומר האריזל, מה זה החליף את פניו? לא החליף, אלא פשוט משה היה דומה לאברהם. אוקיי? אהרון ומרים ובאנשים כמו בצלל וכאוליאב וכראשי המטות, כ-70 עסקנים, שנמצאו ראויים לנבואה מתמדת, וכהושע, כלב וחור ורבים זולתם. אוקיי? בעת ההיא נמצאו בני ישראל כולם ראויים להיראות האור האלוהי בתוכם ולהתגלות ההשגחה האלוהה עליהם. בעצם הוא עושה לנו שלשלת מאדם הראשון עד עכשיו בני ישראל שיוצאים ממצרים. כדי להסביר לך שזה לקח תהליך גדול עד שבסוף כל ישראל מסוגל לעניין האלוהי. הוא ממשיך ואומר, אמנם היו ביניהם גם חוטאים. יש גם אנשים שחטאו בישראל, שנואי האלוה. עכשיו זה כתוב פה. המשפט הזה, הרב יוסף קפח אומר שצריך למחוק את המשפט הזה. כי זה לא נכון לפי המקור. הרי כבר ידוע לכם, הכוזרי לא נכתב בעברית, נכתב בערבית. והרב יוסף קפח, שהוא המתרגם הכי טוב מכל המתרגמים, הוא אומר, זה לא מה שכתוב בערבית. לא כתוב שנואי השם. אני צריך להוריד את זה. אז נוריד את זה. אין שנואי האלוה. אבל יש חוטאים. אין ספק שגם הם היו סגולה מבחינה ידועה. זאת אומרת, זה שקורח לא טוב, אבל עדיין יש בו סגולה. למה? כי הוא חלק מעם ישראל. אז הוא לא מתנהג לפי הגדולה הזאת, אבל זה לא הופך אותו ללא שייך לסגולה הזאת. צריך דוגמה. דוגמה לעניין של הסגולה שהיא חודרת בתוכך גם אם אתה לא רוצה. יש לי, יש נגיד תאונת דרכים. ככה הרב שרקי הביא את הדוגמה הזאת. יש שני פצועים קשים. ומביאים אותם לבית חולים, אבל יש רק מכונת אחייה אחת. אז מי מצילים? בין שני הפצועים יש אחד אדם והשני קוף. מי מצילים? את האדם. שואלים שאלות? לא. למרות שאנחנו יודעים שהאדם הזה הוא זבל של בן אדם, והקוף הזה הוא חסיד אומות העולם שהציל יהודים בשואה. עדיין תציל את האדם. למה? כי יש לו אילנות בזה שהוא אדם. זה שהוא מתנהג רע, זה בעיה. הוא יצטרך לשלם על זה. אבל הוא אדם. ולכן הוא יותר גדול מקוף. אז באותה מידה, מי שהוא שייך לכלל ישראל, שייך לכלל ישראל. אתה לא מתנהג טוב, בעיה, נטפל בך, אבל עדיין אתה שייך. לכן, שערי מצד שורשם וטבעם, היה בהם מן הסגולה והעתידים, היו להוליד בנים שיהיו סגולה. כך יש להיזהר באב החוטא, שכן הוא הנושא את הזרע הסגולה, אשר בהזדקחו תתגלה בבנו ובן בנו. למשל קורח. הקורח היה רשע, אבל בני קורח לא מתו ולימדו תורה את עם ישראל. אוקיי? כמו שאמרנו, בנוגע לתרח ולאחרים, שלא דבק בהם, עוד עצמם העניין האלוהי, אבל עתידים היו, לפי שורשם, להוליד בני סגולה. מה שאין כן בשורש כל מי שיצא מחם או מיפת, דבר דומה לזה אנו מוצאים בעניינים הטבעיים, אומר, יש נשמה מיוחדת לעם ישראל. כמו שבטבע יש תכונות טבעיות שהן מיוחדות לו והן שונים לך, אז גם מבחינה נשמתית יש נשמה של כלל ישראל ויש נשמה של אומות העולם. זה לא אותה נשמה. פעמים רבות אין האיש דומה לאביו כלל, אבל דומה הוא לאבי אביו. ואין ספק שאותו הטבע ואותו דמיון כבר היו צפונים באב, אם כי הדבר לא היה גלוי לחוש. גם כשאתה לא רואה, לפעמים זה קופץ דור אמרנו, אבל אם היית יודע להסתכל, היית כן מגלה את זה באבא. זה למרות שזה קפץ דור. כך היה הטבע של עבר צפון בבניו עד שהתגלה באברהם. בסדר? אוקיי? אז הוא עשה לנו שלשלת גדולה של מי אדם ועד בני ישראל במצרים, שיצאו ממצרים ועושים את חטא העגל, כדי להסביר. עם ישראל גדול, הוא דבק בעניין האלוהי. עונה לו הכוזרי, אכן, זאת גדולה נמשכת בכם מאדם הראשון, שהיה גדול, גדול הנבראים, אשר בארץ, ולפי זה נתחייבה להם העליונות למעלה מכל נמצא אשר בארץ. אני מסכים עם כל מה שאמרת. אבל מה מאותה גדולה נשאר בשעת אותו החטא? הבנתי אותך. דיברת איתי יפה מאוד על עם ישראל שהוא גדול וזה, אבל מהגדולה הזאת, מה נשאר עכשיו שהם עשו את חטא העגל? אני לא עזבתי את הנושא. אתה ניסית למרוח אותי, אני לא נתתי לך. אז נו, אז מה תגיד עכשיו? אז מה שהוא יגיד, אנחנו נראה בפעם הבאה.